ואכילנו בפעם שעברה לדבר קצת על ספרי הנביאים. כן, דיברנו על חומשי התורה, ועכשיו אנחנו ניגשים אל ספרי הנביאים. אז אולי סקירה כללית על התנ"ך. תנ"ך מורכב מ-24 ספרים, לפי המסורת היהודית, כשחמישה הם שייכים לתורה, שמונה, מה קרה? יש בעיה? טוב. חמישה לתורה, שמונה לנביאים, 11 לכתובים. בסדר? 5, 8, 11. טוב, חמישה חומשי תורה עסקנו במבנה שלהם. עכשיו, ספרי הנביאים. הם, כמה יש ספרי נביאים אמרנו?
שמונה.
מתחלקים לשני חלקים. מה שנקרא נביאים ראשונים, ונביאים אחרונים. מצד האמת, החלוקה הזאת היא קצת מוזרה, בגלל ש... כלומר, לפחות הכינויים האלה. כי מבחינה היסטורית, מה שכתוב בספרי נביאים ראשונים חופף את מה שכתוב בנביאים אחרונים. אלא שספרי נביאים ראשונים הם ספרי היסטוריה... למה לא נרשמת לטיול? לא נרשמת לטיול. אתה צריך להירשם לטיול. תדבר איתי אחר כך. אז ספרי נביאים ראשונים הם ספרים שהתוכן שלהם הוא תוכן היסטורי. זאת אומרת, זה מספר לנו מה התרחש מימי יהושע, מהכניסה לארץ ועד גלות הארץ, עד חורבן בית ראשון וקצת אחרי זה. כן, תקופה של בערך 850, 870 שנה. ואילו ספרי נביאים אחרונים, הם דבריהם של הנביאים שפעלו בתקופה ההיא. אמנם, כמעט כולם במחצית השנייה של התקופה ההיא, אז כך שמבחינה מסוימת הם אחרונים, אבל הם מקבילים לתקופת ספר מלכים בעיקר. כן. לא יודע, אתה נותן לי הגדרות מאוד מוזרות. אמרת שאמרנו...
אני חוזר על דברי הרב.
אני אמרתי ככה שחמישה חומשי תורה זה תעודת הזהות של עם ישראל.
ישראלית, תרבותה ומהלכה.
תרבותה ומהלכה. זה לא בדיוק המילים שלי, אני לא זוכר בדיוק מילים כאלה.
לא, תרבותה ומהלכה זה שלי, אבל תעודת זהות של עם ישראל.
תעודת זהות של עם ישראל? אני אמרתי את זה? טוב, יכול להיות. אפשר לסתור את החלונות. אני לא זוכר שאני אמרתי, אבל נגיד שאמרתי, בסדר, נגיד, החומשי תורה זה ההתהוות של האומה. ספרי הנביאים זה איך שהקדוש ברוך הוא ממשיך להשגיח ולהתגלות באומה הזאת.
אז מה ההבדל? אז היינו חושבים...
אבל יש הבדל. לא, יש הבדל. זה נבואת משה. וזה נבואת שאר הנביאים. אני אסביר אולי מה ההבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים. משה, אמרו רבותינו, היה אב בתורה, אב בחוכמה, ואב בנבואה. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, בואו ראה, האח עשו רבותינו את התורה עניין אחד, והחוכמה עניין אחד, והנבואה עניין אחד. כלומר, זה לא אותו הדבר. תורה, חוכמה, נבואה. עכשיו בואו נסביר את הכוונה. המפעל של משה רבנו התפצל אחרי מותו לשני כיוונים. יש הכיוון של הנביאים, יש הכיוון של החכמים. מה בין זה לבין זה? הנביאים רואים את המציאות באופן כללי. זאת אומרת, הנביא מקבל הטבעה, איזו התרשמות מהמציאות בכללה. ועל יסוד זה הוא גם אומר את הדברים שלו. למשל, הנביא רואה שיש בעולם רצח, שוד, ניאוף, גזל. את הנביא זה מעורר מאוד. ואז ברוח אלוהים ששורה עליו, הוא בא ומוחה ואומר, אוי ואבוי, זה לא בסדר. זה התפקיד של הנביא. כן, הנביא הוא בעיקר מוכיח. עכשיו תשאל את הנביא, אדוני הנביא, תגיד, איך הגענו למצב הזה שהחברה נראית כך? אומר הנביא, אתה יודע מה? אני לא יודע. אני לא יודע איך הגענו למצב הגרוע הזה, אבל אני יודע שזה לא בסדר. גם הנביא לפעמים גם רואה את הטוב של המציאות. הוא רואה איזה יופי, איך הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, איך עם ישראל הולך ופורח וכו' וכו'. גם זה הוא יודע להגיד. אבל גם הוא לא יודע להגיד איך הגענו לדבר הזה.
אבל את העתיד הוא כן יודע.
הוא יודע את העתיד, אבל הוא לא יודע את הפרטים. לעומת זה, החכמים הם הולכים באסטרטגיה אחרת לגמרי. בא אליך החכם בבוקר, אומר, פתחת את העיניים, אל תיגע בעיניים. אל תיגע, עוד לא נטלת ידיים. טוב, בסדר. אז אתה, לא, אל תחלום, תגיד מודה אני. טוב, בסדר. שאלנו, קמת? נטילת ידיים. בסדר, נטילת ידיים. לא, צריך כלי, לא ברז. טוב, בסדר, כלי. מביא כלי. הכלי הזה, אדוני, סדוק. אז תחליף כלי לכלי אחר. טוב, בסדר, מחפש ככה, עדיין, עוד לא נוגע בעיניים, כן? הוא מחפש את הכלי, אסוף סוף, כן? יד ימין, יד שמאל. טוב, שם, מים רותחים, מים רותחים לא טוב, שפוך. טוב. מים, נגעת במים. נגעת במים, פסלת אותם, שפוך אותם עוד פעם, תמלא. לא, יד שמאל על יד ימין, שלוש פעמים, לסירוגין. תשטוף גם את הפנים, טוב, עכשיו... אפשר להמשיך? לא, אתה צריך לברך. בקיצור, רק בשביל לקום בבוקר, החכמים תפסו אותך על המקום. ששלא לדבר על כל היום כולו, כל סיטואציה של החיים. הרבנים לא אומרים לך דברים גדולים כמו הנביאים, הם אומרים כל מיני דברים קטנים שתופסים אותך על כל צד ושעל. זאת אומרת, הם תופסים את הרע לפני שהוא מספיק להתפשט. זאת האסטרטגיה החינוכית של, של החכמים. מה הייתה התוצאה של שני הדרכים האלה? הדרך של הנביאים יצרה אנשים גדולים, אבל רעים. הדרך של החכמים עשתה אנשים קטנים וטובים. מה? הנביאים, הנה, בזמן הנביאים, עם ישראל היה עם עוצמה אדירה. עוצמת החיים של תקופת הנביאים, אין לנו מושג ממנה אפילו. למשל, מנשה מלך יהודה. איזה אדם עצום היה. אבל רשע מרושע. לעומת זה, בימי בית שני, הצליחו חכמים לעשות אנשים, מה שנקרא דתיים. מה זה אנשים דתיים? אנשים קטנוניים, אבל טובים וצדיקים. אז כלומר, זה היה מחיר. היינו מוכנים לשלם את המחיר, כדי שננצל מן העבירות החמורות שהיו בימי בית ראשון, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בסדר? זאת אומרת שהדרך של משה לא יכלה לכלול, להתקלל אחר כך בבאים אחריו. היה צריך לבחור או נבואה או חוכמה. זאת למה? משום שהכישרון הנדרש כדי להיות נביא זה הכישרון הסינתטי, הראייה הכללית המאחדת את הכל, והכישרון הנדרש כדי להיות חכם זה דווקא הכישרון האנליטי, המפרק לפרטי פרטים. אז קשה להיות בבת אחת גם חכם וגם נביא. היחיד שהצליח להיות גם חכם וגם נביא היה משה. אחר כך באו או חכמים או נביאים. אז התקופה הראשונה של ההיסטוריה נתנה את השליטה העיקרית בידי הנביאים, והחכמים עמדו בצד. בימי בית שני, החוכמה הייתה העיקר והנבואה בצד. עכשיו, אני רוצה קצת להסביר עוד קצת הבדל אחד בין חכם לבין נביא. נביא זה כמו משה רבנו, וקצת יותר קטן. כלומר, אם משה הוא בגודל הזה, הנביא יכול להיות כזה, 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 כזה. אבל כל פעם זה משה שלם, אבל בקטן יותר. לעומת זה, החכמים הם רסיסים של המשה המקורי. כלומר, אתה לוקח את המשה הגדול, המקורי, תנפץ אותו לרסיסים, כל רסיס ורסיס זה אחד מחכמי ישראל. אז השאלה היא מה עדיף? האם שריד קטן של דבר גדול, או דבר שלם קטן? אז יש צד לזה. צד לזה. בסדר? אז זה ההבדל בין הנביאים לבין משה. הם כמו משה הנביאים, אבל בקטן יותר. ולכן, יש לזה השלכה הלכתית. משה יכול לפסוק הלכות שתקפות לדורות עולמים, בעוד שהנביא יכול לתת הדרכה רק לזמן קצוב, הוא רואה רק את גבול מסוים. עד כאן מובן? כן, בבקשה, דבר.
מה שרציתי להגיד, שהנביאים היו גם יועצים, וגם הם טענו, לפי מה שקראתי, שהדברים הרעים שקורים לעם ישראל, בגלל אי קיום מצוות, ויותר מזה, שאלוהים יותר חשוב לו מכל מיני פולחנים, כמו הקרבת קורבנות, יותר חשוב לו המוסר.
אז כל מה שאמרת, אמת ויציב. אני חוזר על דבריך, כי לא כולם שמעו. אתה אמרת שהנביאים היו גם יועצים, וגם אמרו שהצרות שבאות לעם ישראל זה בגלל אי קיום מצוות, וגם אמרת ש...
אמרתי גם שהם בנוגע... הם אמרו
שהקדוש ברוך הוא, כן, הם אמרו שהקדוש ברוך הוא מעדיף את המוסר על פני הפולחן. למה לי רוב זבחיכם? כן, נכון. כל מה שאמרת, אמת ויציב. כן, בבקשה.
אבל יש לזה השלכה.
מה ההשלכה?
ההשלכה היא שמי שאומר דברים כאלה... קשה להגיד שבגללו או בהשראתו יש אנשים גדולים אבל רעים.
לא, אני אסביר לך. לא, אני אסביר לך משהו. עם כל גדלותם העצומה של הנביאים, אבל הם נכשלו. הם לא הצליחו.
זה אשמתם או אשמת מי שחלה?
אני לא יודע אם זה אשמתם, זאת המציאות. המציאות היא שהנבואה נכשלה. היא לא הצליחה לחנך את העם. יצאנו לגלות פעם אחת, בגלות בבל, פתאום הפסיקה עבודה זרה. מה שהנביאים לא הצליחו במשך 1,000 שנה.
הטבעת הצליחה,
אבל לא רק הטבעת. עצם העובדה שיצאנו לגלות, עם ישראל הפסיק לעבוד עבודה זרה אוטומטית, על המקום. לא מובן למה, אבל זה עובדה. אלא כנראה שסילוק השכינה עשה משהו. כן? בבקשה.
חכם עדיף מנביא.
חכם עדיף מנביא. אבל נביא גדול מחכם.
כתוב עדיף.
מה פירוש המילה עדיף? אומר הרב קוק בספרו הקדוש אורות. מה קרה? אומר הרב קוק בספרו הקדוש אורות, עדיף פירושו יעיל. כלומר, החכם מצליח, הוא יעיל יותר. במקום שבו הנביא לא מצליח. עכשיו, מי יותר גדול? ברור שהנביא גדול יותר. הנבואה היא עוצמת חיים אדירה. זה דיבור עם השם. זה דבר שלא אצל החכם לא נמצא. ברור? אין מה לדבר. אלא מה עדיף עוד יותר מאשר, מה רצוי עוד יותר? חכם ונביא. כאשר החוכמה והנבואה תתאחדנה זו עם זו, תשוב נשמת משה להופיע בעולם. כפי שהרב קוק מסביר באורות, העסק של החכמים הלך והתגבר במשך הדורות, עד כדי כך שכמעט כל התורה כולה הפכה להיות פרטים ונשכחו הכללים, וזה מה שגורם שבאחרית הימים יש פתאום התעוררות של הנבואה מחדש, ויש שנאה לפרטים. וזו הסיבה שהציונות המתחדשת שנאה את השולחן ערוך והריצה את התנ"ך. ואומר הרב, כל זה בגלל שזה בוסרי. עם הזמן... הנבואה תלך ותתעצם, והיא תכיר בעצמה את גודל פעולת החוכמה, ובענוות צדק תכריז בעצמה, הנבואה תאמר חכם עדיף מנביא. ואז התאחדו החוכמה והנבואה, ונשמת משה תשוב להופיע בעולם. מובן? כן, בבקשה. עתניאל בן כנז שהחזיר מפלפולו 3,000 הלכות שנשכחו בימי אבלו של משה. האם היה חכם או נביא? תשובה. היה חכם.
הוא לא קיבל נבואה?
שאלת שאלה, קיבלת תשובה. כן, בבקשה.
זה עדיין לא מסביר מהותית את ההבדל בין תורת משה, בין נבואת משה, שבא בתמשך משה תורה, לנבואה של שאר הנביאים. כאילו, זה עדיין לא עונה על השאלה, למה אני צריך את הנבואה של שאר הנביאים?
אתה שואל, בשביל מה צריך הנבואה של שאר הנביאים? אומרת הגמרא, לא באו הנביאים להזהיר אלא על תורת משה. איך כתוב בספר דברים? נביא הקים להם קרב אחיהם כמוך. זה צריך. צריך ליווי, מה שנקרא.
אבל
כן.
מה עם תורת משה שלפני שמשה נולד? איפה נבואת משה מתגלה פה?
לא הבנתי את שאלתך.
לפני שמשה נולד יש גם חומש.
לפני שמשה נולד יש גם חומש? לא. איפה היה חומש לפני שמשה
נולד?
נו.
היו מאורעות
היסטוריים, זה נכון, אבל חומש לא היה.
אז מה הקשר לנבואת
משה? אני פשוט לא מצליח להבין את השאלה. בנבואה של משה, רגע, תן לי לדבר, אני אסביר לך מדוע אני לא מבין את שאלתך, ואז נראה אם עדיין יש מקום לשאלתך. בנבואת משה יש תיעוד של מאורעות שקדמו למשה, נו מה רע בזה? מי אמר שזה לא רלוונטי למשה?
כי זה לא בא להורות לעם.
ודאי שזה בא להורות לעם. זה בא להגיד לעם מה, בשביל מה משה נמצא פה בכלל. אז כדי להסביר לך למה משה נמצא פה, צריך להתחיל מבריאת העולם. מה הבעיה? כן.
משה רבנו היה תחום.
גם לא אמרנו שמשה זה, שתורה זה רק מצוות. אני מקווה שלא צריך לחזור על זה. כן, בבקשה.
משה רבנו היה יותר חכם משלמה המלך?
האם משה היה יותר חכם משלמה המלך? לא יודע, זו שאלה יפה. חכם מכל אדם נאמר על שלמה, אז יכול גם ממשה. לא יודע מה להגיד לך. אבל ברור שהחוכמה של משה, כשהיא מאוחדת עם הנבואה, אז היא עולה על, על חוכמת שלמה. יכול להיות שאם אתה לוקח את חוכמת שלמה במבודדת, היא גדולה מחוכמת משה. טוב, עכשיו אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים לחזור אם כן על סדרי הספרים. יש לנו אם כן, ספרי נביאים ראשונים וספרי נביאים אחרונים. ספרי נביאים ראשונים הם במספר, כמה? ארבעה. יש ארבעה ספרי נביאים ראשונים. מסקנה, כמה נביאים אחרונים יש?
שבעה.
בואו נעשה חשבון. אמרנו שמספר ספרי הנביאים הוא שמונה, נכון? אז בואו נעשה חשבון. אמרנו שמספר ספרי נביאים ראשונים הוא ארבעה, אז כמה נביאים אחרונים? ארבע. יפה, אז כמו עשית פעולת חיסור, נכון? יפה.
יש משהו מסתתר בשאלה הזאת.
מה?
יש משהו מסתתר בשאלה הזאת.
אין פה שום כוונה מסתתר נוכל השאלה הזאת. עכשיו, נביאים ראשונים הם יהושע, שופטים, שמואל, מלכים. בסדר? נביאים אחרונים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תריעשר. זה לא כל כך מסובך לזכור, נכון? יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, תריעשר. בסדר? ספרי נביאים ראשונים וספרי נביאים אחרונים. עכשיו, אם כן, מה הם ארבעת, בואו נחזור עוד פעם לארבעת ספרי נביאים ראשונים, שהם מתארים מאורעות היסטוריים שמהכניסה לארץ ועד גלות הארץ. ספר יהושע מתאר את כיבוש הארץ בימי יהושע. זה כולל גם את מותו של יהושע. מי כתב את ספר יהושע?
יהושע.
יהושע. אבל מה עם הסוף שמתאר גם את מותו וקבורתו?
אז כן.
לא, חז"ל אומרים, מי שגמר זה פנחס. פנחס בן אלעזר. הוא היה כהן גדול באותם הימים. הוא גם כתב את סוף ספר יהושע. כלומר, גם לו יש רוח הקודש, רוח הקודש מיוחדת, שיכולה להפוך גם לספר מספרי התנ"ך. ספר שופטים. מתאר את תקופת השופטים. זה חלק מהדברים שמובאים מספר שופטים עדיין שייכים לתקופת יהושע, וזה מגיע עד ימי שמואל הנביא. מי כתב את ספר שופטים?
מה?
ספר שופטים מתאר עדיין מאורעות שבסוף ימי יהושע, ומסתיים ערב ימי שמואל הנביא. מי כתב את ספר שופטים?
שמואל.
שמואל הנביא. ככה המסורת של חז"ל, ששמואל הנביא הוא זה שכתב את ספר שופטים.
לאחור?
מה?
כתב את זה לאחור.
כתב לאחור, מה זאת אומרת? לא, הוא כתב ישר, אני לא מבין.
כל האירועים שהוא... זה עבר
מה? הוא לא יכול לכתוב אירועים שעוד לא היו. הוא כותב אירועים שהיו, מה רע בזה?
לא, אבל תקופה גדולה.
מה?
תקופה ארוכה.
תקופה ארוכה של בערך 350 שנה. אתה שואל, איך הסיפורים הועברו? הם הועברו, מן הסתם הועלו על הכתב. זאת אומרת, כאשר התרחשו דברים. אנשים כתבו אותם. אבל זה לא הפך להיות חלק מספרי התנ"ך. עד שבא שמואל ברוח הקודש, ומכניס לתוך הספר את הסיפורים השונים שהתרחשו לפניו. כן.
למה לקרוא ליהושע הנביא?
אבל
הוא מלך, כמו משה רבנו, הוא מצביא.
כן, אבל ספר יהושע נכתב בנבואה. נכתב ברוח הקודש של הנביאים. מצד זה, זה ספר
הנביא. שלו,
חוץ מזה, יהושע היה גם נביא, חוץ מזה. השם דיבר איתו. פני משה כפני חמת, פני יהושע כפני לבנה. לבנה זה לא רע. כן? פתור נבואה, לא רע. כן.
מה ההבדל בספר שופטים?
כן.
אם זה נכתב כספר היסטוריה או כספר נבואה? כי אם שמואל הנביא לוקח בעצם את מה שנכתב לפניו, אסף את כל העיתונים במרכאות, ועשה איזשהו תקציב, או שהיה פה משהו אחר לגמרי, ששם אמר לו, זה נכנס מבחינת האירועים וזה לא נכנס.
נאמר ככה, יש, ודאי שהחומר שממנו בנוי ספר שופטים הוא תיעוד היסטורי, אבל לא כל תיעוד היסטורי מכניסים לתנ"ך. אז אם הוא הוכנס לתנ"ך, יש כנראה כוונה על פי רוח הקודש שזה מה שצריך להיכנס ולא דבר אחר. מובן? יש הרבה עובדות היסטוריות מתקופת השופטים שאנחנו יודעים עליהם דרך ארכיאולוגיה, תעודות חיצוניות וכו', והם לא מובנים. למה לא מובא? כי זה לא נצרח למטרה של ספר שופטים. בסדר? כן.
ההגדרה של נביא...
אתן לך דוגמה מאוד בולטת. בזמן ספר שופטים, מי השליט על ארץ ישראל? לא. מלך מצרים. מלך מצרים היה השליט הרשמי על ארץ ישראל. זה לא מוזכר אפילו ברבע פסוק בכל ספר שופטים. כי זה לא נדרש. איך אנחנו יודעים זה? מתעודות חיצוניות. אנחנו יודעים את זה מההיסטוריה החיצונית, הכללית. אבל זה מעניין מאוד. אפשר לסמוך
על זה?
כן, אפשר לסמוך על זה. אבל זה לא הובא בתנ"ך. למה זה לא הובא בתנ"ך? כי זה לא היה נדרש. בשביל המטרות החינוכיות, רוח קודשיות של ספר שופטים, לא צריך. זה בכלל דוגמה אחרת לגמרי. בספר מלכים מסופר שבימי רחבעם, מלך יהודה, הייתה פלישה לארץ של שישק מלך מצרים. כתוב גם שהוא שדד את ירושלים, והוא שדד פה ושם כמה ערים, וזהו. עכשיו, מצאו בחפירות הארכיאולוגיות כתובת ניצחון של אותו שישק מלך מצרים. ששם הוא מתאר את המסע שלו ליהודה. אותו מסע שמוזכר בתנ"ך, הוא בעצמו כותב אותו. אבל הוא גם מספר שהוא הגיע למגידו, ושהוא הגיע לכמה ערים בשומרון, של ממלכת הצפון. התנ"ך לא הזכיר את זה בכלל. עכשיו, או ששישק שיקר, או שהתנ"ך לא רצה להזכיר את זה, כי זה לא שרת את המטרה החינוכית של הספר. נכון? יש עוד כמה דברים כאלה. כן, מה טוב.
ההגדרה של נביא זה אחד שמדבר עם אלוהים, או שגם רואה את העתיד?
אתה שואל, האם ההגדרה של נביא זה אחד שמדבר עם אלוהים, או גם רואה את העתיד? תשובה, לא זה ולא זה.
מה
ההגדרה? ההגדרה זה מי שהאלוהים מדבר עמו.
והוא לא בכך רואה את
זה. ההגדרה של הנביא, אני חוזר על שאלתך, כיוון שאתה שואל אותה פעם שנייה, זה מי שהשם מדבר עמו. בסדר? עכשיו, מה השם אומר לו? מה שהוא רוצה. יכול לגלות לו את העתיד, יכול להגיד לו מה שלומך, כל מיני דברים, זה נביא.
והוא גם כן מדבר עם הדרך.
מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני מקווה שאתה עושה את זה 3 פעמים ביום. זה כל אחד מאיתנו.
לא, תוך כדי הנבואה.
יכול להיות שתוך כדי הנבואה הוא גם מדבר, זה הגיוני.
הוא שואל אותו שאלות, על מה שהיא...
תסתכל בתנ"ך, האם יש דיאלוגים בין נביאים
לתנ"ך?
אז למה אתה שואל?
אז זה לא שזה לא נכון מה שהוא אומר.
זה לא בהגדרה. כלומר, הנביא גם צחצח שיניים, אבל זה לא הגדרה של הנביא. לא כל המצחצח שיניים הוא נביא. בסדר?
זה נכון. אבל מדובר פה על
ה...
זה חלק
כן
הגדרה
שלו. לא, זה לא חלק מהגדרה. לא. זה שהוא מדבר עם השם, זה לא הגדרתו כנביא. מצטער. למרות שמותר לו לעשות את זה.
איך
יודעים שחנה הייתה נביאה? יודעים שהיא הייתה נביאה.
נכון, הייתה נביאה.
כן, לא רואים שהקדוש ברוך הוא דיבר איתה.
נו, אז מה?
צריך הוכחה. כולם באים לדבר דבר השם אליי. כל הנביאים שהבאת, יש בפירוש מתועד שהקדוש ברוך הוא דיבר איתה.
איך אנחנו יודעים שחנה הייתה נביאה, אתה שואל? אתה רוצה תשובה?
זה תגיד
לי מסורת אבות. לא. שתי הוכחות שהיית נביאה. א', במה שהיא אומרת שם, קשת גיבורים חטים ונכשלים מזירו חי, יצירים בעל לחם נזכרו וכו', יש שם דברי נבואה לעתיד. אבל מלבד זאת, עצם העובדה, אבל כאן אני נכנס פה לסוגיה שאני עולה פה על מוקש, כי אתם עלולים גם להסיט אותי מנושא השיעור. היא הייתה מתפללת. מכיוון שהייתה מתפללת, זאת ההוכחה שהייתה נביאה. כי בזמן התנ"ך, רק הנביאים היה מותר להם להתפלל, אבל אני מבקש לא להיכנס איתי עכשיו לסוגיה הזאת, בגלל שזה קשור לשיעורים על התפילה. כן.
על מה שאמרת, דבר הראשון, מה אמרת, שמה?
שבדבריה יש דברי נבואה.
יש עתיד, נכון?
נכון.
לפני דקה אמרת שזו לא הגדרה של נביא. נכון. זה רשנבי שמדבר עם הוא, אז מה הוא מביא את זה לתור הרוחה?
אבל איך היא יודעת את העתיד אם לא אמרו לה? איך היא יודעת את העתיד אם לא אמרו לה?
מישהו אמר לה? נביא מהדור שלה אמר לה,
לא, 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 זה לא ככה עובד. עכשיו, בואו נמשיך. אם כן, ספר יהושע, ספר שופטים. מי כתב את שופטים? שמואל. הספר השלישי, שמואל, מתאר את התקופה מהצעדים הראשונים כדי ששמואל ייוולד, ועד סוף מלכות דוד, נכון?
אני רוצה להבין עדיין בקשר ליהושע ושופטים. בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים,
כן.
שיהושע כותב את ספרו ושמואל כותב את ספרו, הספרים הופכים להיות מקודשים או שעדיין לא? זאת אומרת, מתחילים ללמוד בהם וכדומה, או שבכלל זה לא...
רגע, אתה חושב שהם כתבו ספרים, שמו את זה בספרייה?
אני לא יודע.
הם כתבו ספרים כדי שילמדו אותם, מה זאת אומרת? ברור. השאלה מי למד אותם, זה שאלה אחרת. סביר מאוד שזה נשמר בחוגים של הנביאים, או של הכהנים.
כשהגמרא אומרת שהיה ויכוח מה להכניס לתנ"ך ומה לא להכניס.
לא על כל דבר היה ויכוח. רק על דברים מסוימים. נכון. טוב. ספר שמואל, אם כן, מתאר את התקופה יחסית קצרה, שמלידת שמואל עד סוף ימי דוד. התקופה הזאת איננה עולה על 100 שנה. זה הרבה יותר קצר. שהבעיה היא שבאמצע ספר שמואל, מסופר ששמואל מת. ושמואל מת, אז מי גמר את ספר שמואל? כלומר, החלק הראשון, שמואל בעצמו כתב. סוף ספר שמואל נכתב על ידי גד החוזה ונתן הנביא, שהיו הנביאים בחצר של דוד ושלמה. גד ונתן. אגב, לאחרונה בחפירות הארכיאולוגיות החדשות שנעשו בעיר דוד. גד החוזה.
חוזה זה
נביא. עכשיו, בחפירות הארכיאולוגיות שנעשו לאחרונה בעיר דוד, באזור נקבת השילוח, מצאו חרוט באבן השם נתנה. אני ראיתי את החריטה הזאת, מאוד מעניין. כתוב בכתב עברי קדום, כמובן, לא בכתב שלנו, בכתב עברי קדום, נתן. מי יודע, אולי זה נתן הנביא. אולי. כן. זה מיוחד שזה בשילוח, הוא זה שם, הרי בשילוח הם משכו את שלמה, נתן התערב שם בעסק הזה. אז יכול להיות שבזכר למאורע, נתן חרט את שמו שם, בתור גרפיטי.
לא,
הוא כתב איזה
שנה
ואיזה
מחזור.
עד מתי? 2500.
שנתן זה חלק מפסוק.
לפני הספירה.
שנתן חלק מפסוק.
מה, נתן זה חלק מפסוק? מה, מילה אחת?
השם נתן.
כן, אבל זה רק מילה אחת.
נתן מילים, השם נתן.
לא, אבל נתן, זה מה שכתוב שם. כתוב נתן. נון תו נון. זה מה שכתוב. איפה היינו? התקופה, אז אם ככה, יוצא שאנחנו מגיעים עד ימי שלמה. מה הזמן שעבר בין יציאת מצרים לימי שלמה? 476 שנים. בסדר? מה יש? 476. בשנה הרביעית למלכות שלמה הוקם המקדש. אז כמה זמן עבר? 480 שנה. אגב, כל פעם שיש לך שאלה על מה הרב אמר, אתה יכול לשאול אותי. זה עדיף. זה יותר מפריע לי שהוא שואל אותך, מאשר שהוא ישאל אותי. בסדר? טוב. אם כן, 480 שנה מיציאת מצרים ועד בניין המקדש. אז אם נוריד 40 שנה ראשונות שהם היו במדבר, יוצא שמדובר על 440 שנה של נוכחות בארץ. בסדר? מימי שלמה ואילך, יש פה מלכות מבוססת. ספר מלכים מתאר את כל תולדות המדינה העברית בארץ ישראל, מימי שלמה, יותר נכון, מסוף, והשנה האחרונה פחות או יותר של דוד המלך, ועד ימי גדליהו בן אחיקם. בסדר? זאת אומרת, זה מתחלק לשלוש תקופות. תקופה הראשונה של ממלכה מאוחדת, מלכות שלמה. התקופה השנייה, שתי ממלכות, מלכות יהודה ומלכות ישראל. תקופה השלישית, תקופה קצרה שאחרי החורבן, שבה עדיין היהודים יש להם איזה מין אוטונומיה בארץ תחת שלטון בבל, עד הרצחו של גדליה. בסדר? זה פחות או יותר תקופת המלכים. מדובר תקופת בית ראשון 410 שנים. תוסיפו עוד קצת כמה שנים עד שנרצח גדליה. כן.
למה אתה מחלק בין התקופה השנייה לשלישית?
בין השנייה לשלישית? כי זה פשוט לא אותו דבר. בתקופה השנייה, התקופה השנייה בית המקדש קיים, בתקופה השלישית בית המקדש חרב. רוב עם ישראל גלה. כן? בבקשה. רוצה להגיד משהו, לא? אז תגיד. אתה שואל, שאני אמרתי בהתחלה שלמה, אחרי זה גדליה, אחרי זה משהו אחר, האם אני יכול לחזור? תשובה. כן, אני, זה ממש סותר את דבריי מה שאתה אומר עכשיו. אמרתי כך, אולי נעשה ציור. כן? זה ספר מלאכים. נא להכיר, זה ספר מלאכים. ציור סכמטי. בהתחלה זה ימי שלמה, 40 שנה. בסדר? אחר כך תקופת שתי הממלכות. אחר כך ימי גדליה. בסדר? התקופה מפה עד פה זה 410, זאת אומרת שיש פה 370 שנה.
יש לי המלכויות?
כן. האמת היא זה לא לגמרי מדויק, אני קצת עובד עליכם, כי מלכות שומרון חרבה משהו כמו 120 שנה לפני חורבן בית ראשון. כן?
זה המון זמן.
זאת אומרת שמלכות שומרון, סך הכל ימיה היו קצרים. כן, מה השאלה? אלא, אלא מה? בסדר?
כשמדברים על גלות בית ראשון של
עשרת השבטים,
זה משהו כמו 250
שנה אחרי מהבית. נכון. שאלה קטנה. מי כתב את ספר מלאכי?
ירמיהו.
ירמיהו הנביא. האמת היא שגם אצלו היה חומר. האמת היא שאצלו החומר היה חומר רשמי. חומר של ספרי הספרים הרשמיים של דברי הימים של מלכי ישראל ומלכי יהודה, ויחסית היה קל לכתוב את הספר. בסדר? זה ירמיה. עכשיו יש לנו ספרי הנביאים. ספרי הנביאים, מה?
אתה רוצה? זה במקום לשאול עכשיו מה יש בעצם בין מלכים לדברי הימים? זה רק מדבר על אותה תקופה?
לא. לא, לא, אחר כך. עכשיו, אם ניקח עוד פעם את ימי בית ראשון, נגיד כך, ניקח את ימי בית ראשון, כן? מבניין הבית, תמיד שהבית נבנה בשנה הרביעית של שלמה, אז כך שבעצם נבלבלתי פה, צריך להיות 36 שנים, אבל לא משנה, טוב. 410 שנים של ימי בית ראשון. בסוף התקופה, נגיד בערך ממחציתה ואילך, אנחנו פוגשים את הספר, את ישעיהו. בימי ישעיהו פועלים איתו עוד כמה נביאים חשובים. אחד מהם הושע בן בארי, שהיה גם רבו של ישעיהו. בסוף התקופה של בית ראשון, אנחנו מוצאים שני נביאים חשובים, ירמיה ויחזקאל. שמתחילים את נבואתם לפני החורבן וממשיכים אחרי החורבן. כלומר, פה זה החורבן של בית ראשון, ונבואתם מתחילה לפני הסוף וממשיכה אחרי החורבן. איפה יחזקאל התנבא?
בבל.
יחזקאל התנבא בבבל. וירמיהו התנבא בעיקר בארץ ישראל, אבל בסוף גם בארץ מצרים. מה עשה יחזקאל בבבל? פשוט מאוד. מה? מתי גלה? אז בוא, זה לפני החורבן, אתה שם לב. אבל איך הוא התחיל לפני החורבן ובבל? בסדר? תשובה. הגלות הייתה בגלים. נבוכדנצר מלך בבל הגלה את ראשי העם עוד לפני החורבן, 11 שנה לפני החורבן, הגלה אותם לבבל, במקום הנקרא תל אביב. למה זה מצחיק? אז מה? זה היה במקום הנקרא תל אביב, שם ישבו רוב הגולים, ושם היה יחוניה מלך יהודה, בין הגולים. שם הוקם בית הכנסת הראשון בהיסטוריה, הנקרא בקנישתא דשף ביתיב. ובית הכנסת הזה עדיין היה קיים בזמן האמוראים, ואומרים ששכינה הייתה נגלית שם. זה לא בערבית. בארמית. בקנישתא דשף ויתיב. מה? מתכופף ויושב. זה השם של המקום. לא, לא. בקיצור, זה בקנישתא דשף ויתיב, זה בית הכנסת הראשון בהיסטוריה. מעניין מאוד שהגולים שיצאו לבבל הפסיקו להקריב קורבנות. כן? כי אתה מחוץ לבית המקדש, אתה לא יכול להקריב קורבנות. והקימו את המוסד של בית הכנסת שליווה את היהדות עד עצם היום הזה ושמר על אחדות האומה בגלותה. לעומת זה, הגולים שגלו למצרים אחרי חורבן בית ראשון ולקחו איתם את ירמיהו הנביא, המשיכו להקריב קורבנות. והיה לזה, כלומר, המשכים מסוימים במהלך ההיסטוריה של המשך הקרבת קורבנות במצרים. אבל הקהילה של יהודי מצרים בסופו של דבר נעלמה מן ההיסטוריה. אז כנראה שהאסטרטגיה של יהודי בבל הייתה נכונה יותר. מה אתה רוצה?
האם על פי מהלך האידאות של רבנו הגדול הרב קוק, אפשר להגיד שהגולים הם נבואתו של יחזקאל השתנתה באופייה מלפני החורבן ואחרי החורבן, שמדובר בידאות שונות?
אתה שואל, האם לפי פרשנותו של רבנו הגדול הרב קוק ולמלך הידוע בישראל, נבואתו של יחזקאל השתנתה מלפני החורבן ועד אחרי החורבן? תשובה, אינני יכול להתייחס לשאלה זו כעת, כי מחוץ לנושא של השיעור. אני חושב שזה מחוץ לנושא של השיעור, ואני פה הבוס. כן, בבקשה. האם מותר להקריב קורבנות במצרים? תשובה, לא, אסור. כן, נו. ירמיהו לא עשה את זה, כן.
יחזקאל התנבא בארץ, לא?
יחזקאל התנבא בחוץ לארץ.
למה? באו בעבורה, אפשר. חשבתי שהנבואה הייתה בארץ, אבל הוא אמר את זה אחר כך.
כתוב, היו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי, הכהן, בארץ כסדים. מה אפשר לעשות?
אין משהו בגמרא שאומר שזה התנבא בארץ ישראל, פשוט מתנבאים רק בארץ ישראל?
יש משהו בגמרא אחר, שהוא התחיל להתנבא בארץ ישראל והמשיך בחוץ לארץ. עבודתו כנביא התחילה גם כבר פה. בסדר? טוב, זה ישעיה, ירמיהו ויחזקאל. אגב, ספרי ירמיה ויחזקאל הם ספרים ממש מאוד מאוד מסודרים, כי הם בנויים לפי כמו שמה יש תאריכים מדויקים, מתי הייתה כל נבואה, מתי זה קרה וכו' וכו'. כך זה ממש כמו עיתון. כן, מה אתה אומר?
איפה נכנס מרדכי ואסתר בדיוק פה?
איפה נכנס מרדכי ואסתר בדיוק פה? הם לא נכנסים פה.
אבל זה בדיוק אחר, בגולה גם, בשבעים שנה.
אני עוד לא הגעתי לזה. אני עדיין בנביאים ראשונים. בסדר?
לא, כבר גלשת כאילו אחרי החורבן.
קצת גלשתי אחרי החורבן. חכה. אי אפשר הכל בבת אחת. עכשיו, יש נוסף, בנוסף לכך עוד נביא בשם תרי עשר. יש נביא כזה? לא. זה כמו שאין קבר של תנא קמא. כן. אז תרי עשר זה קובץ של 12 נביאים קטנים. מה זה קטנים? לא שהם קטנים בצד עצמם, הם היו ענקים. אבל הספרים שלהם הם ספרים קטנים. לכן הם קובצו ביחד כדי שהם לא ילכו לאיבוד. אתם יודעים, פעם לכתוב ספר, אתה צריך לדעת לשמור אותו. אז אם הספר הוא שמן, שמרו אותו יותר. לכן לקחו 12 ספרים, עשו מהם ספר אחד, כך שהכתביה נשמר יותר בקלות.
מי כתב את
תרי עשר? העריכה הסופית של תרי עשר נעשתה על ידי אנשי כנסת הגדולה. מי כתב אגב את ספר ישעיה? לא, מה פתאום? גם כן אנשי כנסת הגדולה. מי כתב את ירמיה? ירמיה. מי כתב את יחזקאל? יחזקאל. אבל ישעיהו, שהוא קדום יותר, הוא נערך עריכה סופית דווקא על ידי אנשי כנסת הגדולה. ישעיהו לא הספיק כנראה לכתוב או לערוך עד הסוף, מסיבה פשוטה, כי הוא נרצח על ידי נכדו, מנשה מלך יהודה. כן. יש באחד הספר, אתה שואל, מגילת ישעיהו, שנמצאה בין כתבי ים המלח. ואתה אומר, הנוסח לא בדיוק כמו הנוסח שלנו. מה המקודש יותר, ההיסטוריה או מה שהעם קיבל? יש פה שתי שאלות שונות. השאלה האחת, האם מה שמקודש יותר זה ישעיהו שבידינו, או מה שנמצא בהיכל הספר? תשובה, מה שבידינו. שאלה השנייה, האם מה שיותר
מקודש?
סליחה, מי אמר לך שמה שבהיכל הספר יותר אמין ממה שיש בידינו? מצאת עותק אחד אצל כת אנשי ים המלח. מי אמר לך שההעתקה שלהם מדויקת יותר מההעתקה שבידינו? על סמך מה? יכול להיות שגם אצלנו יש שיבושים, אבל על סמך מה אתה אומר? בגלל שזה ספר עתיק יותר, אז אתה אומר שהוא מדויק יותר? למה?
זה תקוב לאורגינל יכול.
לא, מה פתאום? מי אמר לך שלא גנזו את זה דווקא בגלל שזה היה עם שיבושים? שמו בגניזה? איך אתה יודע? כן? שלא לדבר על זה שיש מן הסתם גם השפעה של... של הקט שעצמה העבירה את הדברים האלה. הם היו חשודים על שיבושים. כך שזה שמצאת הספר קדמון, זה יפה, זה יכול לעזור, לפעמים גם להבין דרשות של חז"ל, אולי הייתה להם גרסה אחרת משלנו. אבל להגיד בוודאות שמגילת ישעיהו שבהיכל הספר היא יותר טובה מישעיהו שלנו, מה פתאום? על סמך מה? טוב, כן, מה אתה אומר?
משה בתקופת ישעיה
זה עמוד
תרי עשר. מה? משה בתקופת ישעיה...
אתה שואל כך, הושע היה בתקופת ישעיה, אז למה הוא בתרי עשר? תשובה, כי תרי עשר היה חי באותה תקופה. אתה לא שמת לב לתשובה שלי. כי אמרתי שהנביא תרי עשר חי באותם הימים. כן. אז סימן שאתה בכלל לא הקשבת לפני כן. אין דבר כזה נביא בשם תרי עשר. אז למה אתה עושה לי
ככה?
אז הסברתי, למה יש ספר תרי עשר בכלל? מה אני הסברתי? למה? מה אני הסברתי? כי זה ספרים קטנים, נכון? אז כיוון שהספר הושע הוא ספר קטן, לכן הוא בתרי עשר. בסדר? בכלל, הספרים שבתרי עשר מסתרים על תקופות שונות. הבה נראה במה מדובר. רשימת התרי עשר. יש בתרי עשר, כן, הושע, שקל לקבוע את זמנו, כי הוא אומר מתי הוא חי, בימי המלאכים פלוני ואלמוני. יש לנו אחרי ישעיה ספרי עמוס, מיכה. מיכה גם כן התנבא בימי ישעיה. יש לו אפילו דברים דומים. יונה ונחום.
התנבאו יותר מאוחר, בימי, וגם חבקוק, הם התנבאו כנראה בימי מנשה ועמון, וכן צפניה וחגי. זה פחות או יותר הסדר ההיסטורי, למרות שיש מה לדעת. יש לנו שלושה ספרים שהם מתקופה הרבה יותר מאוחרת מראשית ימי בית שני. הם הספרים של חגי, זכריה ומלאכי, שהם אחרוני הנביאים. מה אתה
אומר?
אז די פעמיים שם. סליחה. חגי לא היה צריך להיות שם. חגי, זכריה ומלאכי הם מהתקופה המאוחרת הרבה יותר. זאת אומרת, בין צפניה לבין חגי עוברים יותר מ-100 שנה. בסדר? אז למה נמצאים באותו ספר? זה קטן. עכשיו תספרו כמה יוצא לנו כאן.
חסר.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. אהה, מה עם ה-12?
עובדיה חסר.
עובדיה לא כתבתי?
לא.
זה לא בסדר. גם עובדיה, שימו אותו פה. מיד אחרי יונה. כן, אז יוצא לכמה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. חסר פה עוד אחד.
דניאל
הוא לא בלתי עשר. יואל. ספר יואל. עכשיו, למה לא כתבתי את ספר יואל? בגלל שזה שאלה גדולה מתי הוא חי. יש אומרים שיואל הוא בנו של שמואל הנביא. יוצא שדבריו הם קדומים ביותר. יש אומרים... עכשיו, יש אומרים שהוא היה במהלך בית ראשון. בקיצור, לא יודעים בדיוק מתי חי יואל. למרות שהוא כתוב בין הושע לבין מיכה, אז כך שסביר שהוא פחות או יותר בתקופה הזאת, אבל הכל זה ספקולציה. בקיצור, יואל, לא יודעים מתי הוא חי. בסדר? ובזאת עברנו על כל סדרת נביאים ראשונים. כן. ובסדר, כל סדרת הנביאים בכלל. כן.
אני די קצת מוטרד ממה שאמרתי מקודם, שהנביאים נכשלו בעניין החינוך. אני רק רוצה להזכיר שכתוב במפורש, בגלל שעם ישראל לא גירש את כל העמים שהיו בתוך ארץ ישראל, היה כתוב במפורש שיהיו מוקש בקרבך, ובגלל זה יהיה עבודה זרה.
נכון.
בגלל זה, לא בגלל.
אתה אומר לכאורה, לא בגלל כישלון הנביאים גלינו, אלא בגלל שלא גירשנו את כל העמים. כפי שנאמר בתורה, שאם לא נגרש את כולם, אז יקרה מה שיקרה. שאלה, מי אמר לעם ישראל לגרש את כל העמים האלה? הנביאים, הנביאים. זאת אומרת שלא שמעו לנביאים. לא שמעו לנביאים, אחד הדברים שהנביאים אמרו זה לגרש. לא שמעו לנביאים, יש כנראה סיבה. בסדר? טוב. אבל מאז הנביאים נקמו את נקמתם, כי גם לרבנים לא מקשיבים, זה בסדר. עכשיו, מה נשאר לנו? כתובים, נכון? כמה ספרים יש בכתובים? כמה? 11. 11 ספרים. הם מתחלקים באופן הבא. יש לנו שלושה ספרים שנקראים בשם אמת. חמישה ספרים הנקראים חמש מגילות. אז כמה? זה יוצא חמש ועוד שלושה, זה יוצא שמונה. אז כמה נשאר? שלושה. קל לזכור, נכון? הלו הם ספר דניאל, ספר עזרא ונחמיה, וספר דברי הימים. בסך הכל יש לנו 11 ספרים, וזה משלים ל-24 ספרי התנ״ך. מה הם שלושת ספרי אמת? איוב, משלי, תהילים. למה הם ביחד? יש להם טעמים מיוחדים. הטעמים של יוב, משלי ותהילים שונים מכל שאר טעמי המקרא. יש להם אופן מיוחד של קריאה, לכן שמים אותם ביחד. בסדר של התנ"ך, תהילים דווקא מתחיל ראשון. אחרי זה יוב ומשלי. מי כתב את ספר תהילים?
דוד המלך זה
קורא. עריכה ראשית, עורך ראשי דוד המלך. אבל אמרו בגמרא על ידי עשרה זקנים. זאת אומרת, יש שם דברים של משה, תפילה למשה איש האלוהים, ועוד כמה מזמורים שאחר כך, זה של משה רבן. יש לנצח לידותון, ויש משכיל איתן האזרחי, ויש לנצח לבני קורח, לנצח לאסף מזמור. כלומר, יש כל מיני אנשים שם שהתערבו בתהילים האלה. חלק מהתהילים, כפי הנראה, נכתב מאוחר הרבה יותר מדוד המלך. דוגמה, על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. על ערבים בתוכה, תלינו כינורותינו, כי שם שאלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה. שירו לנו משיר ציון, איך נשיר את שיר השם עד בת לך וכו' וכו'. בת בבל השדודה, אשר שם נפלו לה. אז ברור שדברים כאלה לא יכולים להיכתב.
אם אנחנו אומרים שזו נבואה, אז בדשא יכולה
להיכתב
אז לעתיד.
אז אתה אומר, מה שאתה אומר, שהכל נכתב בנבואה לעתיד, אתה סובר כדעת רבנו סעדיה גאון. לא רע. רבנו סעדיה אומר, כל 150 מזמורי תהילים, הכל מדוד. כולל דברים שהם אנכרוניסטיים. בסדר? Fair enough, זה גם פשט הגמרא. אבל רבים מחכמי ישראל לא סוברים כמוך. למשל, רבנו אברהם אבן עזרא, שאומר מפורש שמזמור קי"ט נכתב על ידי אחד מגולי בבל. למשל, כן? אגב, אתם יודעים שלכל מזמור ומזמור יש סגולה, נכון? זה סגולה לזה, סגולה לזה, נכון? מה הסגולה של מזמור קי"ט?
אלו נשמות.
לא, לקרר את ה... מזמור קי"ט יש לו סגולה לקירור התה. כן? אתה קורא את כל קי"ט ואתה יתקרר.
רציתי להגיד שהמורה נותנת עונש. רציתי להגיד, אבל אני יודעים שהמורה נותנת עונש, שיהיה לה מה לתת. בטוב, לא? לא קיבלתם את זה.
לא, אבל קי"ט זה הרי 180 משהו פסוקים.
178. 178.
כן, 8 כפול 22. אז בקיצור, זה המון פסוקים. ויש נס, אתה קורא את זה, יש נס, אתה קר. הספר תהילים.
176,
הוא אומר. 176. משלי, מי כתב?
שלמה המלך.
לא נכון. הגמרא אומרת, אנשי כנסת הגדולה. אבל ברור, מה זה אנשי כנסת הגדולה? הם עשו את העריכה הסופית. הספר משלי עבר שלושה שלבים. שלב ראשון, שלמה. שלב שני, אנשי חזקיה מלך יהודה, זה כתוב מפורש בספר משלי, אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. ושלב שלישי, עריכה סופית, אנשי כנסת הגדולה. מה עם ספר איוב? מי כתב? הדעה המרכזית נאמר, המיינסטרים, זה שמשה רבנו כתב, זה גם סביר. מסביר מאוד מבחינת התוכן, הסגנון, התקופה ההיסטורית. סביר שמשה הוא זה שכתב את ספר איוב. יש רק מחלוקת אם איוב בכלל היה קיים או לא, או שזה פיקציה, או שזה אדם שהיה קיים אבל ייחסו לו דברים שלא קרו לו. על כל פנים, זה ספר אדיר בנושא שכר ועונש. למה שהוא לא יהיה בתנ"ך? זה הייתי אומר.
אם הוא לא מספר שום דבר על תולדות עם ישראל.
מי אמר שהתנ"ך מדבר רק על תולדות עם ישראל? זה הנחת יסוד שלך שצריך להוכיח.
איוב לכאורה זה ספר אוניברסלי.
ספר משלי מדבר על תולדות עם ישראל?
מוסר?
לא. לא מדבר על תולדות עם ישראל. זה נמצא ברקע, אבל זה לא הנושא של הספר. כן, מה אתה אומר?
אם הוא נכתב על ידי משה רבנו, למה הוא לא הוכנס לתורה?
אם הוא נכתב על ידי משה רבנו, למה לא הוכנס לתורה? פשוט מאוד. כי הוא לא נכתב במדרגת אספקלריה המהירה. זאת המדרגה של תורת משה. יותר מזה, אם תכתוב את ספר איוב בתוך ספר תורה, זה פוסל את הספר תורה, למרות שמשה כתב.
אז מה, אז משה, היה הבדלים בנבואה בעצם משה רבנו עצמו?
בוודאי. לפעמים גם משה כתב דברים בלי נבואה בכלל. למשל, הוא כתב רשימה של דברים לקנות במכולת. האם הדברים האלה הם חלק מהתורה? תשובה? לא. אז גם אגב, הרמב״ם יש לו דברים כאלה. אני ראיתי בעצמי כתב יד של הרמב״ם, שבו הוא מודה למישהו ששלח לו עוגיות לימון שהיו טעימות מאוד. עוגיות לימון. מישהו עשה לו עוגיות לימון, והרמב״ם מודה לבן אדם ששלח לו את העוגיות האלה, שהיו טעימות. אז האם הדברים האלה הם חלק ממשנתו של הרמב״ם? לא נראה לי. אפשר בכל זאת ללמוד משהו, כי הרי גם שיחת חולין שאתה מכחם אפשר ללמוד מזה. אפשר ללמוד א' שהיו לימונים במצרים, ב' שהרמב״ם אהב את זה, ג' שהוא הענק בדרך כלל זה הודות למישהו ששלח לו, ד' שהוא לא חשש לכשרות, ד' ו...
עושים מעשרות.
מה?
עושים מעשרות.
איזה מעשרות? טוב, בקיצור, הרמב״ם אכל עוגיות לימון. אז גם משה רבנו קנה במכולת, הדברים האלה הם לא חלק מתורה. בסדר, זה קורה. מה עם חמש המגילות?
שיר השירים, קהלת.
שיר השירים, רות. תלכו לפי סדר הימים בשנה. שיר השירים קוראים בפסח. מי כתב אגב?
שלמה המלך.
שלמה המלך. רות, בשבועות. מי כתב את רות? שמואל הנביא. למה הוא כתב את זה? בתור פסק דין. שבא להכשיר את דוד לבוא בקהל. היו ויכוח הרי בימי שמואל אם דוד כשר לבוא בקהל או לא, בגלל שהוא בא מרות המואביה. כתב את ספר רות. כן? ואחר כך, מה קוראים בעשרה, בתשעה באב? איכה. איכה, מי כתב את איכה? ירמיהו הנביא. אגב, בגמרא, ספר, מגילת איכה לא נקראת איכה. אלא נקראת מגילת קינות. סוכות, אחינו אשכנזים קוראים את קהלת. למה ספרדים לא קוראים את קהלת בסוכות? כי אסור להירדם מחוץ לסוכה. במיוחד המנגינה. טוב, ומה נשאר לנו?
מגילת אסתר, מגילת אסתר. מי כתב את
קהלת? קהלת, שלמה המלך. כן? פחות לפי מסורת חז"ל. ומגילת אסתר זה פורי.
שנכתבה על ידי?
נכתבה על ידי אנשי כנסת הגדולה.
גם אסתר, לא? גם אסתר, לא?
גם מרדכי היה מאנשי כנסת הגדולה. עכשיו, השאלה אם כל המגילה כולה זה מרדכי, או שיש עריכה מאוחרת. קיצור, חז"ל אומרים, אסתר על ידי אנשי כנסת הגדולה. כן. שלחה אסתר לחכמים, כתבוני לדורות. כן, מה אתה אומר? למה ספר רות לא מופיע עם שופטים? פשוט מאוד, כי הוא במדרגת כתובים, לא במדרגת נביאים. רצה להסביר, מה ההבדל בנביאים? גם הספרים של שלמה, שירה שירים וכו', למה לא תשים אותם בעשר לברר? מה ההבדל בין נביאים לבין כתובים? נביאים זה דברים שנאמרו על מנת להישמע. הנביא דיבר, הוא רצה שישמעו. הוא לא התכוון שיכתבו. אחרי זמן, הוא גם כתב. אז כך שעיקר המעלה של הספר זה מצד הדיבור. מה שאין כן ספרי הכתובים, אלה שכתבו את הכתובים רצו קודם כל לכתוב אותם. אחרי זה אמרו אותם. זאת אומרת שמצד אחד, מעלת הנבואה, הנביאים עליונים מכתובים. מצד שני, כתובים עליונים מנביאים. כי הכתובים זה מלכתחילה כדי שיכתב. כך הסביר רב אברום שפירא. לכן מותר להניח נביאים על גבי כתובים, או כתובים על גבי נביאים. מה שאין כן אי אפשר להניח לא זה ולא זה על גבי תורה. אז כך שיש פה הבדל. מי כתב את ספר דניאל?
דניאל.
דניאל, נכון. דניאל ואנשי כנסת הגדולה גם, כן?
וזה היה בתקופה של אחרי חורבן הבית?
זה... דניאל זה מתחיל. זה מקביל ליחזקאל. זה מהתקופה שלפני החורבן. דניאל היה מן הגולים הראשונים, מהגל הראשון ראשון, כלומר עוד לפני הגל הראשון, היה קדם. בשנה השלישית של נבוכדנצר, הוא היה בקבוצה קטנה של גולים משבט יהודה, מבית המלוכה שהובאו לארמונו של נבוכדנצר, וזה ממשיך עד ימי כורש. עד ימי כורש, זאת אומרת 52 שנה אחרי החורבן. זאת אומרת כך שהתקופה של דניאל מסתרת על בערך 70 שנה. הוא כן עבד הרבה זמן.
האיש. ומתי הוא מת? כנראה אומרים שעוד בימי אחשוורוש הוא היה בחיים. אבל זה צריך לעשות קצת איזו רשימה היסטורית, אני כעת לא יכול, כי השיעור ממש מזמן היה צריך להיגמר. עזרא ונחמיה ודברי הימים, את זה נשאיר לפעם הבאה, יחד עם סקירה היסטורית כוללת. שלום.